רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן עם עושים עסקים, והשבוע, למה מחירי הפירות והירקות בשמיים?
אם עד היום היו למכוניות שלנו כמה תפקידים משמעותיים בתפעול המשפחה ותפקוד המשפחה בחיי היום-יום, אז מעתה היא מקבלת תפקיד חדש ומעניין. המכונית הופכת להיות בת משפחה לכל דבר, ואין לה רק תכונות טכנולוגיות, אלא גם רציונל רגשי, שהופך אותה לקופסה כזאת שלא רק הנהג רוצה לחזור אליה, אלא גם בני המשפחה האחרים. אני בועז קורפל, עיתונאי רכב וחובב רכב מושבע. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים רכב. שבו לידי, הנסיעה תהיה סבבה. בואו ונהנה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
זו לא רק תחושה ואתם לא טועים, למרות שקיץ מחירי הפירות והירקות לא מפסיקים לעלות. מאז המחאה החברתית עלו מחירי הפירות ריאלית בלא פחות מ-30% וזה רק הממוצע. בעושים עסקים השבוע נברר עם שני מוזס, כתבת השיווק והקימונאות של גלובס, מי השם בכך שאנחנו צריכים לשלם 40 שקל על קילו ענבים, והאם יש מה לעשות כדי שהמחירים ירדו. שלום שני.
שלום.
תראי, קודם כל השבוע התפרסם מדד המחירים לצרכן. פעם היינו נורא מתרגשים מפרסום מדד המחירים לצרכן, והיינו מחכים ככה בדריכות לראות, ובתקופה ש... היו כאן שנים שהייתה כאן אינפלציה מטורפת וכולם דיברו על המדד, אבל המדד היום עובר ככה כמעט אף אחד לא ממש שם לב אליו, כי הוא בסך הכל מתנהג מאוד יפה לאורך הרבה שנים כבר, והוא ירד, מי שלא יודע, אז הוא ירד בחודש יוני ב-16%, אבל נתון שככה צד את עיני, וזה בעצם פותח את השיחה שלנו כאן היום, זה שראיתי ש... מדד סעיף הירקות והפירות במדד, סעיף הירקות והפירות הטריים, ככה זה נקרא, ירד ב-11%. אז לרגע הייתי נורא שמחתי, אבל אם הוא ירד, אז זה אומר שקודם הוא עלה בצורה די דרמטית בתקופה האחרונה, נכון?
אז באמת כן, זה שמחה ככה, אולי נקודתית, שמשקפת בעיקר... את התגובה לחודש הקודם ולא את מה שאנחנו חווים ב, אם רוצים להגדיר את זה מהמחאה החברתית או אפילו בשני העשורים האחרונים. אנחנו מדברים על מאז המחאה החברתית בקיץ 2011 שעסקה בכל הנושא הזה של יוקר המחיה והמחירים. בעצם אנחנו מדברים על עליית מחירים ריאלי של 30% במחירי הפירות. מחירי הירקות ככה היו מתונים יותר, היו ריאלית רק ב-6%.
אז זהו, את יודעת... כן, זה בדיוק, זה בעצם מאמת את התחושות של לא מעטים מאיתנו, שאנחנו עומדים מול הדוכנים של הרקות והפירות, בין אם זה ברשתות השיווק ובין אם זה במקומות אחרים, אלא אם כן תקני אותי אם אני טועה, והתחושה היא שהמחירים קפצו, במיוחד באמת של הפירות, לאיזה רמות מטורפות.
נכון מאוד, וגם עוד נתון מעניין זה להבין עד כמה זה שונה משאר מה שקורה עם מחירי המזון. מחירי המזון כמעט ולא עלו ריאלית, אנחנו מדברים עד 2018, שאנחנו כבר קובעים יותר התייקרויות מאז המחאה ועד סוף שנה שעברה, בעצם העלייה היא רק של 1%. זה אומר שהפירות והירקות, בין אם הם מורכבים מתשומות כמו, אתה יודע, שכר המינימום עלה באופן משמעותי, ותשומות נוספות, אז אנחנו בעצם רואים שבניגוד לשאר מחירי המזון, זה באמת, ההתייקרות היא הרבה הרבה יותר משמעותית, ואנחנו אכן קובעים אותה בכיס ולא במקרה.
אומרת, אנחנו מדברים על, על עלייה של פחות או יותר ריאלית, ריאלית, ש-30% מאז המחאה החברתית, זה לפחות נתונים שפרסם משרד החקלאות. נכון? עכשיו תגידי, למה בעצם, שאלה הכי פשוטה, למה מחירי הפירות והירקות עולים בכזאת צורה דרמטית?
אז תראה, עוד לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אחד הדברים שאומרים במשרד החקלאות בדוח שהם פרסמו השבוע, שבאמת מביא את הנתונים האלה, זה שיש ירידה של כמעט 20% בהספקה לנפש של ירקות ופירות טריים. כלומר, צרכנו פחות ירקות. לא רק שהפירות התייקרו, גם צרכנו מהם פחות. עכשיו, להסברים למה, משרד החקלאות מציע בעצם שתי תשובות אפשריות. הראשונה שבהם היא בעצם המדומה של ההתייקרות הריאלית במחירי הפירות והירקות, כלומר המחירים התייקרו, הציבור צרך פחות. בנוסף, יתר מחירי המזון כמעט ולא עלו, מה שהביא את הצרכנים כנראה לצרוך פחות. עכשיו השאלה שלך של למה זה קורה. יש המון משתנים שיכולים לתמוך בעצם בהתייקרויות האלה, חלקם נוגעים לשינוי בהרגלי הצריכה שלנו. כלומר, אם בעבר הייתה עונה שהיית מחכה, אתה יודע, יש מישמיש או יש מציח רק בחודשים מסוימים, היום גם הטכנולוגיה וגם הרגלי הצריכה, מביאים אותנו לצרוך את הפירות והירקות המסוימים, שפעם נתינו עונות מסוימות, לאורך חודשים מרחבים יותר במהלך השנה, מה שגורם למחירים שלהם מחוץ לעונה להיות גבוהים יותר, וברגע שיש להם ביקוש, זה מעלה את הממוצע, השנתי. זה הסבר אחד. הסבר אחר מתייחס לכל הנושא של התפוקה החקלאית ושל ההתנהלות של החקלאים, זה אולי משהו שניגע בו גם תכף יותר בהרחבה, החקלאים טוענים שהמדינה לא תומכת בהם מספיק, יש ויכוחים ומחלוקות סביב יבוא, האם המדינה יכולה להגדיל את מכסות היבוא לפירות וירקות גם מעבר לחריגים שאנחנו רואים בחגים מסוימים שלקראתם פותחים מכסות משמעותיות, או שזה למעשה צריך להיות משהו שבאופן שוטף המדינה מחליטה שהיא מעבירה חלק משמעותי מהצריכה שלה להתבצע על יבוא. החקלאים כמובן טוענים שזה מחליש אותם, שזה מחליש את הענף, וגם מנמקים אפילו סיבות ביטחוניות, אתה יודע, של ישיבה לגבולות שגם יש להם הצדקה ביטחונית, ועד נימוקים כמו ישראל תהיה תלויה יותר במדינות זרות סביב היבוא שלה.
כן, רגע, אבל מה שאת אומרת לי זה בעצם שהחקלאים, בגלל שהם כועסים על היבוא המתחרה, ובגלל שהם, לא יודע, והם צריכים מרגישים מקופחים, וכל הדברים האלה, מה שאת אומרת בעצם שהם באופן יזום מעלים את המחירים של התוצרת שהם מייצרים?
תראה, אני לא חושבת שהחקלאים בהכרח, חקלאים זה דבר נורא מורכב, כי למי שככה פחות מכיר, יש את שרשרת השיווק לפני שאנחנו מקבלים את הירק או הפרי שאנחנו קונים בסופר, חוץ מהרשת וחוץ מהחקלאים, בדרך יש גם סיטונאים. סיטונאים זאת עוד חוליה בשרשרת שרבה פעמים היא זו שעושה מהלכים אולי דומים יותר למה שתיארת כרגע, ושולטת, בשנה האחרונה היה סיפור כזה סביב הבצל, שצרד החקלאות האשים סיטונאים של בצל, סביב התייקרויות ומחירים מאוד גבוהים שהגיעו לרשתות של בצל לבן, ובעצם אמר בצורה מאוד בוטה, סיטונאים עוברים בצל, כדי להשאיר אותו לתקופות שבהם יהיה היצע נמוך יותר, וסביב זה יש עכשיו גם של התייקרויות מחירים בבשר.
אוקיי. בקיצור, אז מה שאת אומרת לי לגבי החקלאים, בוא נשאר רגע בקטע של החקלאים, ואת יודעת מה, נכניס בפנים גם את הסיטונאים, יש להם טענות מכאן, טענות משם, ויכול להיות שחלק מזה תלוי בהם. גם יש עניין מועצות הייצור, נכון? יש מועצת הפירות, מועצת הירקות, הדברים האלה, המין התאגדויות כאלה שלא בדיוק תורמות להורדות מחירים.
נכון, מועצת הצמחים, וגם המועצות שבאמת מנית כאן, יש כבר שנים ארוכות ניסיונות לבטל אותם, בטענה שהם פרמיסות, רגולציה ועלויות בעיקר, גם סביב כל הנושא הזה. שנה שעברה, מנכ"ל משרד החקלאות הלך ככה ראש בראש, והיה נראה ש... יש עוד איזשהו ניסיון שאולי יביא לביטול אחת המועצות האלה, בסוף זה לא קרה. בעיקר נראה שהקדנציה הנוכחית גם של ראשי שר החקלאות, מנכ"ל משרד החקלאות, מול החקלאים, יש שם אימותים מאוד חריפים ובדיוק הנושאים שציינת, כפי שמחלוקות יש ופתרונות פרקטיים אין. והדבר הזה גם מתחבר אולי למה שפורסם מבקר המדינה בדוח האחרון שלו, שביקר בצורה מאוד חריפה בדיוק את הנושאים האלה, ואחד הכשלים שהוא הצביע עליהם זה שבעצם ב-18 שנים האחרונות יש ניסיונות להקים איזשהו שוק סיטונאי שהמטרה שלו היא להוריד את מחירי הפירות והירקות, והדבר הזה גם הוא לא קרה. שגם לעניין הזה יש כאן...
תגידי, מה עם החלק של האם בכלל קיים חלק לרשתות השיווק עצמן, או שהם בעצם, הרווחיות שלהם היא קבועה בסך הכל, והם לא כלי במשחק הזה בין החקלאים והסיתונאים והמועצות לבין הציבור, או שגם להם יש איזשהו חלק בעניין הזה?
יש להם בהחלט חלק בעניין הזה, אולי אחד הדברים המעניינים סביב השינוי בסיפור הזה, שאם עד לפני כמה שנים היו פירות וירקות, בעיקר ירקות ובעיקר עגבניות באופן ספציפי, ששימשו איזשהו קליק אסטרטגיה למשוך צרכנים. אם אנחנו זוכרים את העגבניה או בשקם של רמי לוי, אז באמת בדיוק העניין הזה היה, האסטרטגיה הייתה, כמו שנקרא, לוס לידר, בעצם לקחת את המוצר, למשל הגבניה, למכור אותו במחיר שהוא לפעמים גם הפסדי עבור הרשת, כדי לפתות אותך בעצם להיכנס לסניף ולבצע את כל הקנייה הגדולה שלך ברשת, והשינויים שהיו מאז בענף הקמעונאות, אנחנו מדברים על הנפילה של מגה, התחלפות של שופרסל והצמיחה של רשתות כמו רמי לוי, ויקטורי, שפעם נקרא הרשת הרביעית, בעצם... הביאו גם לאיזשהו איזון בין תחרות המחירים הזאת, בין הפשטות, שאם בעבר הם באמת השתמשו בכלי הזה כדי לפתות צרכנים, היום הם קצת ממתנו את
האופן שבו הם... הגווניה היא כבר לא מה שקראת לו קודם לכן לוס לידר. זאת אומרת, זה לא משהו שבאמצעותו נוריד את המחיר, נמשוך קונים לרשת ונרוויח מהמוצרים האחרים, אפשר לעשות את זה דרך העוף, לא דרך העגבניה, זה מה שאת אומרת.
לא באותם הכספים שהיו בעבר.
כן.
בוא נגיד את זה ככה.
60 שניות על מהפכת המידע בעולם הסניטציה. פינה בחסות טוק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אנחנו רגילים לשמוע על מהפכת האינטרנט של הדברים, IOT, בהקשר של ערים חכמות ובתים חכמים, אז הנה משהו שלא שומעים הרבה, איך יכולים חיישנים ורשתות תקשורת לתרום לסניטציה במקומות הומי אדם, כגון שדות תעופה, בתי חולים, אולמות כנסים וכדומה. טורק הדגימה את התרומה הזו בכנס מקצועי של אלפי משתמשים שנערך באמסטרדם ב-2016. בחדרי השירותים של הכנס הותקנה מערכת ה-Easy Cube של טורק, שכוללת חיישנים בכניסה לתאי השירות, שסופרים את מספר האנשים שביקרו בשירותים במהלך היום, וגם חיישנים בתוך הדיספנסרים של מגבוני הנייר, שעוקבים אחר כמות המגבונים שנותרו בתוך מיכל. המידע הזה הועבר דרך הרשת האלחוטית למרכז שליטה ובקרה, ומשם לטאבלטים שהותקנו על עגלות הניקיון של אנשי הסניטציה בכנס. בכל פעם שדיספנסר עמד להתרוקן, או כמות מסוימת של אנשים ביקרו בשירותים, הטאבלט הודיע על כך לאיש הניקיון המתאים. התוצאה, שירותים נקיים יותר, דיספנסרים שאף פעם לא התרוקנו, ושירות הרבה יותר יעיל וחסכוני. באי הכנס, שהיו שפני הניסיון לניסוי הזה, דיווחו באופן מובהק על חוויה נעימה יותר של ביקור בשירותים, ולא פחות חשוב, גם עובדי הניקיון עצמם היו הרבה יותר שמחים ומרוצים מעבודתם. מערכת ה-Easy Cube של טורק היא המערכת המתקדמת ביותר בעולם לניצול יעיל של מידע בעולם ההיגיינה. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
את הזכרת את הרשתות, ואני קורא כאן ציטוט של רמי לוי, הזכרת גם את, סליחה, את רשת רמי לוי, והוא אמר שהוא מצדיק את הירידה בצריכה של ירקות ופירות בתקופות שבהן המחירים גבוהים, וכי אם משהו יקר ניתן לוותר עליו, מה שיביא לירידה בביקוש ובהתאם ירידה במחירים, וכי הכוח נמצא בידיים של הצרכן. אז לכאורה, תיאורטית הוא צודק, אנחנו נקנה פחות, הביקוש ירד, ואז לאלה שמייצרים את הפירות והירקות, שמגדלים אותם, כל לא תהיה ברירה להוריד מחירים, אבל מסתבר שזה לא בדיוק עובד ככה, כי גם למרות שיש ירידה בביקושים, המחירים לא יורדים.
נכון, ורמי באמת התייחס, רמי לוי התייחס למשל לענבים, הוא אמר, ענבים זה לא תרופה, זה לא משהו שחייב להיות בכל בית, ופשוט אפשר לוותר על המוצר הזה, אם הוא יקר, אל תקנו.
זה אני מזכיר את זה, אני מניח שהוא אמר את זה בזמן, אני זוכר את עצמי עומד מול המדף בסופר, ואני רואה שמשהו באזור 40 שקל לקילו, זה מה שראיתי לי, עד לא מזמן, כן.
אז נכון מאוד, וככה מאז באמת הטענה של רמי לוי הייתה שיש ירידה בביקוש לענבים, והנה החודש באמת הענבים קצת נזלו, כי אנשים לא הסכימו לקנות אותם כי הם כל כך יקרים, אבל אנחנו רואים שלפחות לפי הנתונים שנציג משרד החקלאות, הדבר הזה לא קורה לאורך זמן, כי אם אנחנו הולכים עוד קצת יותר אחורה, אם נסתכל מ-2000 עד 2018, העלייה במחירי הפירות היא של 40%, והעלייה במחירי הירקות היא של 25%, שבאותם שנים, אנחנו מדברים על 18 שנה, שבהם בסך הכל יתר מוצרי המזון, הייתה בהם עלייה ריאלית רק של 12%.
כן.
אז ולצד הנתון הזה, בעצם אנחנו רואים את הירידה בצריכה לנפש.
שיכול להיות שהיא נובעת, כן, מנושא המחיר, ולא פשוט מאוד, אנשים רואים שיקר, קונים פחות.
קונים פחות, אבל בסופו של דבר לא בטוח שזה עזר לנו, כי אם שרפנו פחות והמחירים לא השתנו, אז אולי היינו טוב יותר בכיס, אבל לא שרפנו יותר פירות וירקות, שזה מעניין להגיד שבימים האלה הזאת, ככה נכנסים לאשור את האחרונה לקראת רפורמה שמקדם משרד הבריאות, שכל המטרה שלה היא לבוא ולהגיד לנו, תצריכו פירות וירקות, לסמן בסימון ירוק את המחלקות של הפירות והירקות, במובן של, הנה זה מזון שהוא לא מעובד, אנחנו ממליצים לכם לצרוך אותו, ולא בטוח שחלקים נרחבים או הולכים וגדלים באוכלוסייה, באמת יוכלו לעשות את זה.
אז זהו, זה בדיוק השאלה שאת יודעת, מה שנקרא, נסגור את העניין, זה איך, מה עושים? זאת אומרת, מצד אחד רוצים לחנך אותנו במשרד הבריאות שנוכל בריא יותר, ומסמנים לנו מוצרים עתירי חומרים כאלה ואחרים שלא בריא לאכול אותם, ודוחפים אותם לאכול מזון בריא יותר. מצד שני, המחירים, הם לא מצליחים להוריד את המחירים, אז מה אם בכלל אפשר לעשות? הם רוצים לעשות משהו? הזכרת קודם יבוא מתחרה, זה משהו שבכלל הם רוצים להפעיל את זה, או שהלובי של החקלאים חזק מדי?
אז תראה, קודם כל הלובי של החקלאים חזק מאוד, זה אין ספק. אבל יש כן יוזמות, קודם הזכרתי דוח מבקר המדינה, שרלוונטיות לנושא הזה במידה עצמה. אחד הדברים שמבקר המדינה טען, זה שלמעשה הכיף של הביזבוז שנרשם בשנים האחרונות, עם כל העובדה שלא הוקם שוק פתאונאי, באותה מספר שנים שציינתי, ב-18 שנים האחרונות, הגיע למשהו כמו 5 מיליארד שקל. אז גם פתרון כמו שוק פתאונאי, שיש לו השפעה על הניהול של כל הפרוצדורה הזאת, וכן אמורה להיות לו יכולת להביא לידידת מחירים, בעצם מתכנסת למשהו שלא קורה, ולגרירת רגליים שנמשכת מאז המחאה החברתית, שכבר אז סומנו הפירות והירקות כמוצר שהוא יקר מדי, ושיש לטפל בו במסגרת הוועדת טרכטנברג, והוועדות והצוותים שקמו בעקבותיה, ואנחנו רואים שהנושא הזה לא כל כך טופל במשרד החקלאות. היום אגב, אם רוצים לסיים באיזה משהו אופטימי, יש יוזמה שגם נולדה סביב המחאה החברתית, היא בעצם הקמת פלטפורמה של שוק סיטונאי מקוון. הרעיון הוא, זה לא יעזור לי ולך, שאנחנו נרצה להזמין מחר מלפפונים, אבל הרעיון הוא שהחקלאים יוכלו להשיג את הנתונים ואת המחירי מחירה שלהם באמצעות הפלטפורמה המקוונת הזאת, ולייצר איזשהו שינוי שיוביל גם בעתיד לעליית להורדת המחירים. אבל כל הסיפור הזה הוא עניין של שנים ארוכות, רק בספטמבר בעצם יתחילו להגיש הצעות סביב היוזמה הזאת, וכנראה שייקח עוד לא מעט זמן עד שאנחנו נוכל, אם בכלל, להגיש את זה בחוץ.
כן, מה שנקרא עוד חזון למועד, ועד אז אנחנו נשלם, אני לא יודע אם 40 שקל לקילו לענבים, אבל לא כל כך רחוק, נדמה לי שהיום זה באזור ה-20, שזה אומנם חצי, אבל זה עדיין גם מחירים לא נמוכים, על הרבה פירות וירקות גם אחרים.
זה לא נגישים, חלשם
כאן
אני צריך לבטר.
כן, אוקיי, שני מוזס כתב את השיווק והקימונאות של גלובס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה
לך גיא. להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.